אבות פרק א', משנה ד'. יויסי בן יויעזר איש צרידו, ויויסי בן יויחונון איש ירושלים, קיבלו מהם. יש פה שתי גרסאות אם זה מהם או ממנו. האם הם קיבלו מהם זה גם מאנטיגנוס איש סויחוי וגם איש עם עין הצדיק, או שהם קיבלו רק מאנטיגנוס איש סויחוי. כן, אתם יכולים לראות בגרסאות ברש"י, רש"י למשל אומר יוסי בן יויעזר ויוסי בן יוחנן קיבלו מהם, אז אומר מאנטיגנוס קיבלו את התורה, כי הגרסה שלפני רש"י הייתה ממנו, אז רק מאחד, רק מאנטיגנוס. לעומת זאת, ברבינו יוינו אומר יויסף בן יויעזר איש צרידו ויויסף בן יויחנן איש ירושלים קיבלו מהם משמעון הצדיק ומאנטיגנוס איש סויחוי, כי זה המשמעות של מהם. ופה מתחיל התקופה של הזוגות, נכון? בהתחלה היה כל תקופת השופטים, אתה רואה את הרשימה, היה אחד שקיבל מאחד שקיבל מאחד. ועכשיו, אחרי שיש לך את התקופה של והעמידו תלמידים הרבה, זה מתחיל להתפרץ, ויש לך כבר לא רק אחד, אלא יש לך זוגות בכל דבר. אבל יש פה גם עוד דבר, פה מתחיל גם המחלויקס הגדולה, שבאותו זמן מתחילה מחלויקס על הסמיכה, שמתפתחת בעם ישראל, עד שאחרי שמאי והילה זה כבר הופך להיות מחלויקס שמתפשטת על עוד הרבה אזורים בעם ישראל. אבל מחלויקס שהתחילה, התחילה אז, את המושג הזה של מחלויקס. אם תשימו לב, יש פה משהו מאוד מעניין. יויסף בן יויעזר מגיע ממקום שנקרא צרידה. יוסף בן יוחנן מגיע ממקום שנקרא ירושלים. ירושלים באמת מקום מוכר לנו מאוד. אבל צרידה, האם זה מוכר לנו מאפשר? מי עוד הגיע מהמקום שנקרא צרידה? מצרידה הגיע ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט היה איש צרידה. הוא הגיע מהמקום הזה שנקרא צרידה. לא מקום גדול בכלל, יישוב מאוד קטן, אבל שהוציא ממנו את הפילוג של מלכות בית דוד, גם שם זה היה ירובעם בן נבט איש צרידה ורחבעם בן שלמה איש ירושלים, ויויסי והמחלקס הראשונה בהלוכה שלא נפסקת עד אז, היה העניין היה גם עולה לדיון בפני המוקוים אשר כן ושומרתו לעשו יזכחוי לאשר יוירוכו, והפסק היה נפסק לזהו, היה רק דבר אחד. פה פעם ראשונה שאין פסק בהלוכה אלא יש מחלויקס, והמחלויקס הזאת ממשיכה לדור הבא ולדור הבא ולדור הבא, כשהפעם הראשונה שקורה מחלויקס היא קורית בין איש צרידה לאיש ירושלים. מעניין מה המשמעות של המקום הזה צרידה. ירושלים מובנת לנו, בסדר? זה היא בכל זאת העיר המרכזית והגדולה, אבל עמוק עם אשר יבחר השם, אבל צרידה. צרידה היא המקום שבו קורה הפילוג של עם ישראל, גם במלוכה וגם בהלכה. ותרס השם יסבורך שיצא בערך לפני 150-200 שנה, שם יש לו אריכס על כל העניין הזה של צרידה. מה המשמעות של המקום הזה צרידה, שמוביל לפילוג של עם ישראל גם בזה וגם בזה.
זה עניין של מחלוקת פה?
לא, המשנה שלנו לא מדברת על מחלוקת, אבל שתי הדמויות האלו, זה התחיל להתחלק אז לאב בייס דין ונוסי, בסדר, התחיל פילוג בעם ישראל, והיה ביניהם ויכוח לגבי הסמיכה. והוויכוח ביניהם לגבי סמיכה לא הוכרע ונגרר לדור הבא, וגם אז לא הוכרע ונגרר לדור הבא וגם אז לא הוכרע, ועד שהגיע אחר כך הלל ושמאי, ואז כבר התחילו פרצה מחלוקת בישראל, היה הרבה מחלוקות. אבל הגמרא מדברת על זה גם ביבומס, גם בעירובין, בסדר? על הסוגיה הזאת של מחלויקס בשמאי ובהלל, והמחלוקות, בעצם הסיפור הראשון של מחלויקס בעם ישראל, זה יוסף בן יויעזר איש צרידה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים. מה? זה אצבע צרידה קשורה, אולי. מה אני עושה, כן? יכול להיות, יכול להיות. אבל בסדר, זה נושא בפני עצמו, לא ניכנס לזה עכשיו. בכל מקרה, יש לנו שני הצדיקים האלה, יויסף בן יויעזר איש צרויה ויויסף בן יויחנן איש ירושלים, הם קיבלו מהם משמעון ומאנטיגנוס, או מאנטיגנוס לבד, ועכשיו הם באים ואומרים שתי הלכות, זה בשתי אמירות, במשנה ד' ובמשנה ה'. דבר ראשון, יויסף בן יויעזר, איש צרידה, זה משנה ד', אומר, יהי ביסחו ביזוועד לחכמים, והווי מסעבק באפר רגליהם, והווי שויסה בצומו את דבריהם. האמירה של יוסף בן יויעזר איש צרידה, זה על תוירו. בסדר? שים לב, גם המשפט הראשון, יהי ביתך בית ועד לחכמים, אומר רש"י, בית ועד לחכמים, ללמוד שם. שתעשה את הבית שלך מקום של לימוד תורה. והווי מתעבק באפר רגליהם, מה הכוונה? אומר רש"י, שתהם משמשן. בסדר? מתאבק באפר רגליהם, איך תגיע לרגליים שלהם, אז הוא אומר, תשמש אותו, תעזור לו, ואז אתה תתלכלך מהאפר שנדבק לרגליים שלו. אבל זאת אומרת, אל תפחד מלהתלכלך באפר של הרגליים של, של החכמים, והווי שותה בצמא את דבריהם, אומר רש"י, כאדם שהוא צמא ותאב ושותה לצמאון, ולא כאדם שהוא שבע. יש דברים שהאדם מוכן להקשיב בחצי אוזן, תוך כדי שהוא עסוק במשהו אחר, הוא לא באמת מרוכז, הוא לא באמת צמא. אם אני אשמע, אם יש שם משהו טוב, נשמע, אם לא, לא נורא, כן? הוא לא באמת להוט. ופה הצורה שתסתובב אצל החכמים, תיתן להם מקום אצלך, תשרת אותם, וכמו לכי תשמש לי, נכון? אז יש לך באמת יותר אפשרות, יש יותר הכנעה בפני הרב ורצון לקבל ממנו. יש תופעה כזאת, קוראים לזה, יש כמה מחקרים על זה, אפקט בן פרנקלין, כך קוראים לזה. אפקט, הוא טען, בן פרנקלין, אגב, הוא מותר לבוא בביס מדרש לפחות חלקית, כי יש הרי את הספר חשבון הנפש, נכון, של רב מנדל סטנוב, שרב ישראל סלנטר מאוד אחז מזה, ורב אייזיק שר התפיס את זה, שבנוי על הדברים במוסר שהעמיד בן פרנקלין, כן, זה שנמצא על הדולרים, בנג'מין פרנקלין, שמארצות הברית, ויש... האמת היא שיש מה לדון, עד כמה באמת מה שרב ישראל סלנטר בנה בנוי עליו, או רק חלקים מסוימים מהשיטה שלו, זה כבר פולמוס גדול שלא ניכנס אליו בכלל. אבל אחד הדברים שידועים בשמו, לפחות במקרה הזה זה באמת לא איזה אבוידה גדולה במידס, אלא חוכמה בגויים תאמין, שכמה שבן אדם נותן למישהו, הוא אוהב אותו יותר. והוא יהיה עוד יותר קרוב אליו, בסדר? אגב, גם היסוד הזה נמצא אצל הבעלי מוסר, כנראה אחרי, כן, הרעיון הזה שלו, אבל כמה שבן אדם, לפעמים אנשים, אתה יודע, חושבים במחשבה הפוכה, אם אני לא אקח ממנו, אז הוא ייתן לי יותר. אבל ההפך, המחשבה היא, אם הוא ייתן, זה מה שיגרום לו לתת יותר. פרנקלין עצמו מספר שהיה יום אחד מישהו שם בבית המחוקקים, איפשהו היה, שהיה ממש מתעב אותו, שונא אותו, לא מוכן לדבר איתו, בריחוק גדול מאוד. אומר, איך פתרתי את הבעיה? בזה ששלחתי לו מכתב, כך מספר פרנקלין, שלחתי לו מכתב, שאני צריך ספר מאוד נדיר שיש רק בספרייה שלו, ואני מבקש אם הוא יכול להביא לי את זה בהשאלה. אומר, הבן אדם הביא לי את הספר בהשאלה, ובפעם הבאה שהוא שלח לי את זה, ובפעם הבאה שנפגשנו בבית המחוקקים, הוא בא אליי לדבר איתי, ומאז היינו חברים טובים. בסדר? הנקודה היא, נקודה מאוד מעניינת, שאתה גורם למישהו לתת לך משהו, הוא יאהב אותך יותר. בסדר? כי נתינה מולידה אהבה. נראה לי שהמשפט הזה מוכר גם מהרב דסלר, אבל מעניין ככה, קוראים לזה אפקט בן פרנקלין, ויש גם בשנות ה-60 גם עשו מחקר, ניסו כמה חוקרים, אחד מהם קראו לו דיוויד לנדי, בסדר, פשוט השם משפחה מזכיר, אז איך אני זוכר את השם של השני, אני לא זוכר, אבל אחד החוקרים היה דיוויד לנדי, שהם פשוט עשו ובדקו את זה בפועל, נתנו לאנשים לתת לאנשים אחרים, ואז לראות אם הם מוכנים לתת יותר, והמציאות הראתה שזה באמת עובד. יש בזה, אפשר לנסות להבין את זה, כאילו פסיכולוגית, מה הסבורה אומרת, למה באמת שדברים יעמדו ככה? יש משהו, השקעתי בדבר הזה, חשוב לי שהוא יצליח, בסדר? יכול להיות שזה גם נובע ממקום שהוא מעריך אותי, כן, עוד פעם, כשיש לי ספר כל כך, מאוד מעניין, אני משאיר את זה כחום על המחשבה. אבל יש פה משהו גם, אם אתה משמש את החכם, אתה גם תקבל ממנו יותר, בסדר? הקשר שלך איתו יהיה יותר. ולכן, יהי ביתך בדוועד לחכמים. אם זה יהי ביתך בדוועד לחכמים, אנחנו נראה ברבן יוי, הנה שתי פירושים, אבל הוא אומר, אתה נותן לחכמים את הבית שלך ללמוד שם. והם מתאבק באפר רגליהם, אתה משרת אותם, עוזר להם, וממילא אתה גם שותה בצמא את דבריהם, וכמו שאתה רואה בגמרא, באמת את היסוד הזה, שברגע שהוא שימש, כמה לחולי ולא מרגיש, גברו דן מוריס, בסדר? היות והוא שימש אותו, אז הוא כבר לא יכל להעביר עליו ביקורת, בסדר? הוא קיבל ממנו לגמרי, יש מקום שמכניס את הבן אדם למקום שהרבה יותר מקבל מאשר מה שהיה מקודם.
שנהיין להיות כזה אחד שמסוגל לקבל את כל מה שהרב אומר, אבל שיהיה קשה לו לחלוק על הרב. שהוא לא יכול להביא ביקורת.
למה? צריך, אז נראה בעזרת השם את הרוח חיים. אבל הפשטס של הראשונים במשנה זה באמת שהאדם יכניס את עצמו להיות במצב של לבש שוטה בצמא את דבריהם. כשהאדם צמא, הוא באמת מחפש לקבל. הוא רוצה לשמוע. זאת אומרת, תכין בעצמך את הכלים, את ההשתוקקות, את הכיסופים, את הגעגועים, לשמוע, ואז אתה באמת תקבל בשלמות. זאת אומרת, כשבן אדם הגיע, וכן, אתה בא ואומר לו עכשיו, תשמע, יסוד של שטורס, לא עסוק בשטורס, לא מעניין אותי שטורס, אני אפילו לא יודע מה זה, מה אתה רוצה ממני, כאילו... אז הוא שמע, אבל תגילית לו עכשיו סוד, את היסוד הזה בשטורס, הוא יכול שבועות להתאמץ בסוגיה, והוא לא יגלה את זה. כן, אבל אם אין לו כלי לקבל, אז נתת לו עכשיו את היין הכי טוב בעולם, אבל אין לו מה לעשות עם זה, הוא לא יודע מה עושים עם זה עכשיו. בסדר? כשיש לאדם כלי, כשיש לו השתוקקות למשהו, אז הוא באמת יכול לקבל את זה. אבל אתה בא ואומר לו, תשמע, המניה עכשיו זה הולכת לעלות, הולכת לרדת. לא, לא עוסק במניות, לא אמרת לי כלום, שנייה אחר כך אני לא זוכר מה אמרת, איזה מניה דיברת? עולה, יורד, לא זוכר. אבל אם אתה עוסק בזה, ואתה לא יודע, וזה מטריד אותך, ואתה לא ישן בלילה בגלל, מה יהיה? גילית עכשיו כזה סוד, זה שווה המון. אם אתה שותה בצמא את דבריהם, זה כשאתה, יש לך את הכלי לקבל. אתה רוצה, אתה צמא. כשאתה רוצה ואתה צמא, אתה תקבל, וכל מילה שהוא אמר, תהיה חקוקה לך במוח. כן? כדכוי אחד, קרא אגודה ואחד, קרא דהרא, כן, זוכר איך הוא עמד ומה הוא אמר, וכל דבר כל כך מרגש. אבל זה עוד פעם, כשיש השתוקקות, כשיש רצון, כשיש כיסופים, אז הדברים באמת נקלטים ויותר ויותר. אז את לושן רשי ראינו בינתיים, בוא נראה את הרמב״ם. הרמב״ם אומר שכן, הרמב״ם נמצא פה, בית ועד, בית מועד. רצונו לומר שתשים ביתך מוכן להתקבץ החכמים תמיד, בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, עד שכשיומר אדם לחברו, אנא אתחבר עמך, אנא אבעד עמך, יאמר לו בבית פלוני. תיצור מקום כזה שאצלך בבית תמיד חכמים יכולים להגיע. בסדר? שיהיה ביתך בית ועד לחכמים, עד כדי שיהיה מצב, כן, שבתי כנסיות, בתי מדרשות קורות אצלך, כדי שיהיה את המקום הזה, צריך לשבת ללמוד משהו, אז אצלו בבית אפשר. כאילו זה תמיד פתוח לדבר הזה. ופה, בגדול, זה כדי שתכלס יהיה יותר דברי תורה אצלך בבית, זה יתפוס יותר, זה ישפיע עליך יותר, כן? מסתובבים סביב הנבר הזה. אגב, יש לנו בעיקרון מחלוקת רש"י ורמב״ם על הנקודה של איסוחר וזבולון, גם כן, מה המשמעות של דבר כזה, ידובק בתלמיד החכומים, לעשות פרקמטיה לתלמיד החכום, נכון? הגמור הסוף כסובס. יש רב מוישה פיינשטיין בתשובה בגרויס מוישה מדייק שמלושן הרמב״ם ומלושן רש"י יש הבדל. האם המטרה היא שיהיה לך קשר עם החכם? זאת אומרת, לעשות פרקמטיה לתלמיד חוכם, זה אומר, תלמיד חוכם נותן לך את הסחורה, ואתה מוכר בשבילו, ואז מה קורה? אתה עובד איתו. נכון? אתה לא מגיע אליו לקחת ממנו סחורה, חוזר אליו לעשות איתו את החשבון ביחד, אז יש לכם דיבור. עכשיו, תוך כדי שיש לכם דיבור, אתה רואה את סגנון ההתנהלות שלו, אתה רואה איך הוא מדבר, אתה רואה איך הוא מתעסק עם כספים, ומזה אתה לומד. אתה לומד גם הלכות לא קשורות, כי תוך כדי הוא שותה כוס מים, אז אתה רואה איך הוא שותה ואיך הוא מברך, וגם אתה רואה איך הבית שלו נראה ואיך הוא מתנהג, ואיך הוא מדבר עם אשתו, איך הוא מדבר עם הילדים שלו. קיצור, תהיו מעורבים בחיים שלכם, אתם איזה חכומים, וככה אתם תלמדו, כן? זה הרעיון של איסוחר זבולון, ולדובקו בוי, לדובק בתלמיד החכומים, כדי ללמוד מהם. לא כדי לתמוך בהם, אלא כדי ללמוד מהם. ולכן, פרקמטים את החכומים, וכל דבר כזה קשור לזה. לעומת זאת, עוד פעם, זה מחלוקת רש"י ורמב"ם, האם ההגדרה היא אולי, אומר רבי שפיין שני אחרת, לתמוך בתלמיד חכומים. נפקא מינה, מה אתה בסיסר? אם אני רק שולח כסף דרך החשבון בנק, מפקיד כסף לתלמיד חכם. תכלס, אנחנו לא עובדים ביחד. לא נפגשים, לא מדברים. האם אני מקיים את המצווה או לא? שלדובקו בוי, לדובק בתלמיד חכמים. תלוי באמת במחלוקת הזאת. ככה מוישה פיינשטיין מעמיד את זה. שיש שתי סיבות לאיסוחר זבולון, מחלוקת רש"י ורמב"ם, ולעשות את זה בצורה מהודרת, זה גם לתמוך בו, אבל גם להביא את זה למקום שאתה קשור אליו. אתם לומדים ביחד, יש לכם דיבור ביחד, מתייעצים, מדברים על החיים, כדי להיות מושפע, המטרה היא כדי להיות מושפע מהתלמיד חכם. אבל באמת, ובייס ועד, אז תעשה את הבית שלך, בייס ועד לחכמים, וכך הם יוכלו ללמוד ממך. ואתה תוכל ללמוד מהם, כמובן. ודברים שאתה יודע, גם יראו אצלך בבית שהם לא מושלמים, ילמדו אותך. תכניס את עצמך לחיות בחברה שתשפיע עליך. כן, אני מניח שהרבה שמעו או קראו את אבא עשיר, אבא עני, כן, שזה בעצם ספר שמדבר על השכלה כלכלית. בסדר, אני לא נותן עכשיו המלצה לספר הזה, כי יש גם ביקורת עליו ואני לא הולך להיכנס לזה. אבל כן, ספר שבעצם מנסה לטעון שיש הורים עניים לא מלמדים את הילדים שלהם איך להתנהג נכון כלכלי, ולכן הם פשוט מייצרים כסף, מיד מתבזבזים אותו, וגם מייצרים כסף בצורה לא נכונה. ולעומת זאת, הורים עשירים בדרך כלל מלמדים את הילדים שלהם איך כסף שייצר כסף, וכל הרעיון הזה. ספר נוסף שיש לו, כן, באותו רעיון, חוץ מאבא עשיר אבא עני, זה הספר על על כלכלה שנובעת מחברה. אגב, אני לא מסכים עם האמירה של הספר הזה, שאומר תחיה בכמה שאתה יכול. בסדר? זה האמירה של הספר הזה. עוד פעם, אני לא מדייק, כי לא קראתי אותו, אני יותר מדבר על סיכום שקראתי עליו. לא מקריאה של הספר עצמו, אבל האמירה שסיכמו את הספר הזה, זה שאמירה שאומרת, אתה מרוויח 20,000 שקל, תחיה ב-20,000 שקל. מה הרעיון? כי אז אתה חי בחברה של אנשים שחיים ב-20,000 שקל. בסדר? אתה מרוויח 40 אלף שקל? אל תחיה ב-20. למכל שאתה יכול לחיות יופי ב-20. למה? תחיה ב-40. כי אז אתה... בחברה כזאת של 40 אלף. יהיה לך תחרות של אנשים של 40 אלף. יהיה לך ביקורת של אנשים של 40 אלף. ויהיה לך הצעות של חברים, של עסקאות, של דברים, של אנשים שחיים ברמה הגבוהה יותר. כשאתה חוסך כסף וחי ברמה נמוכה, אתה כביכול מוריד את רמת החברה שאתה חי בה. עוד פעם, אני חושב שבגשמי זה לא נכון. בסדר? נכון הרבה יותר לבן אדם לחיות ברמה נמוכה. אני לא אכנס עכשיו לדיון בנושא הזה, אבל שימו לב שהרעיון שלו יכול להיות מאוד נכון ברוחניס. כשאתה מסתובב בחברה שבה יש תחרות, יש אתגר תחרותי, אתה מכיר פתאום, יש בחור בישיבה שיודע את כל הקצויס, ויש פתאום בחור בישיבה שסיים שס, ויש בחור בישיבה, בסדר, עם כל מיני מושגים, מושגים באסמודה, מושגים בידיאס, מושגים בלומדס, אתה פתאום מרגיש המאורץ, בסדר? אתה מרגיש שאתה לא יודע מספיק. אתה לא מסתובב מבסוט לגמרי מעצמך ש50 דף, בסדר? אם אתה מסתובב אבל מקיף את עצמך בגמדים, אתה מרגיש פתאום מאוד גבוה. בסדר? אתה נמצא במקום שאנשים יודעים רק משניות, ואתה יודע ללמוד דף גמורה. אז אני מה זה תלמיד חוכם? אין לי כבר לאן להתקדם, אני כבר לגמרי מושלם. אדם צריך להקיף את עצמו לפחות באנשים ברמה שלו. וכשאתה מוקף באנשים ברמה שלך, זה יאתגר אותך, בסדר? זה ישים לך צ'אלנג' שאתה חייב להתקדם, אתה חייב, אתה לא יכול לעצור, אתה לא יכול... לפעמים, איפה שבולט יותר, התופעה הזאת זה באברכים. בסדר, אברכים שנמצאים בכולל, ואז לפעמים הראש כולל לא תמיד הוא באמת דמות של תלמיד חוכם בסדר גודל, והאווירה הכללית נהיית אווירה כזאת של הכל מבסוטים, הכל טוב, באים, לומדים, אתה יחסית לרף של האברכים סביבך בכולל, אתה בסדר גמור, אתה... לא יודע פחות מהם. ואז האברך נרדם. הוא נרדם תוך כדי הליכה, ישיבה, עמידה, אכילה, שינה וכולי, אבל הוא רדום, הוא לא פעיל. אין מה שיאתגר אותו. לכתוב שתקליט העיר חדש, לכתוב חבורה, להתקדם, לאתגר את עצמו במשהו. וצריך ללמוד, לאתגר את עצמך, להיכנס לחבורה של בייס ועד לחכומים, כן, מקום כזה שיגרום לך תחושה שאתה לא באמת יודע מספיק, אתה לא מרוויח מספיק, אתה לא עובד מספיק. אפשר יותר. הנה, זה שיושב לידך עושה את זה, ההוא שיושב מולך עושה את זה, ההוא שיושב משמאלך עשה את זה, למה שאני לא אעשה את זה? בדיוק כמו בכסף, שבן אדם רואה, יכול להסתובב בשכונה של דלפונים ולהגיד, מה, אני הכי עשיר בקומה שלי, אני הכי עשיר בבניין שלי, מה רע? ובסדר, אז הרף הכלכלי שאליו הוא שואף, והוא מרוצה מעצמו ברף די נמוך, והוא יכול לעומת זאת לעבור לשכונה אחרת, אזור אחר, וזה מאוד יאתגר אותו, הוא ירגיש המסכן של השכונה. אני לא רוצה לסבול, אני לא רוצה להיות מסכן, אז הוא פשוט ידחוף את עצמו קדימה, בכסף. אותו דבר בתור. צריך למצוא מקום שבו יש מישהו שמכה על קודקדו ואומר לו גדל, בסדר? אם זה רבה, אם זה מישהו שאתה מדבר איתו בלימוד ו... יש מפורש בסויטה, באמת, נו. כן, אתה... לא למדת אף פעם את הסוגיה הזאת במנוחס? כמה אתה? עוד פעם, לא אומרים את זה בחור ב-13, אבל אברך ב-30, מותר להגיד את זה, כן? בוא, מותר, צריך לדעת, לא למדת אף פעם ירושלמי, כאילו, לא נגעת בזה, תראה, זה חלק ענק בתורה, מה? מותר כבר, מותר, כאילו, צריך את הפליק הקטן הזה של יאללה, תתחיל להתקדם, תתחיל לזוז. או חבורה, חבורה שדוחפת אותך קדימה ונותן לך את התרושה, אתה צריך להתקדם. ובייס ועד לחכומים, כן? זה מקום כזה שבו אתה נכנס, יש אווירה של רדיפת חוכמה, יש אווירה של רצון לחוכמה, וכשאתה רואה אנשים לומדים ויודעים ומתקדמים, אתה גם, זה דוחף אותך קדימה. תבחר לעצמך חברה מקדמת, חברה שתדחוף אותך קדימה. עוד פעם, לקפוץ מעבר, כן, אם אתה מרוויח 40 אלף שקל לחודש, אתה תקפוץ לחברה שעושה 400 אלף שקל בחודש, אז אני לא יודע כמה זה יקדם אותך, כי בסופו של דבר זה מציב לך רף שאתה לא באמת יכול לעמוד בו. לכן צריך שיהיה התאמה מסוימת לאדם, לרמה בה אני חי, אפשר קצת יותר. בסדר? משהו שאפשרי ופות בחור מוכשר, אברך מוכשר, באמת יכול להתקדם וצריך לדחוף את עצמו למקום של התקדמות. לא חייב להיות חברה פיזית לגמרי, זה יכול להיות חברה, כל מיני צורות של חברה שיש גם בימינו בצורה רחבה יותר, אבל זה מקום שאתה לא יכול להיות מסופק מעצמך ומרגיש ממש טוב עם זה שאתה תלמיד חוכם מושלם באיזו ידיעה כללית כזאת. צריך דחיפה קדימה קצת. טוב, בוא נראה את הרבינו יוינו. אומר רבינו יוינו, יוסף בן יועזר ישראלה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם, משמעון הצדיק ומאנטיגנס משצריך, הוא דורש אותם מהם. יוסף בן יועזר אומר, יהי ביתך בדוועד לחכמים. אז טוב, הוא מביא פה שתי פירושים. פירוש ראשון, רצונו לומר, בית שיתקבצו לשם החכמים כאשר יצטרכו לדבר זה עם זה. עכשיו, הוא אומר, תתאים את הבית שלך להיות בית כזה. הוא אומר, למה? ואין זה, הרי החכמים לא יבואו להתקבץ בבית של אדם פשוט. הם יבואו אלא בבית אדם גדול וחשוב. שאם בבית אדם פחות, כאשר יאמרו לחכם ללכת שם, השם לא ירצה, כי הוא נבזה בעיניו נמאס, ותראה השם יכבד. תהיה בן אדם כזה, שהחכמים לא מתביישים לבוא אליו. בסדר? שהיה הבית שלך, יהיה בית כזה של נעים לאנשים חכמים להיכנס אליו, זה יהיה בית ועד לחכמים. בסדר, יש שם ספרים, יש שם אווירה טובה, ולכן שם, שם זה מקום שאפשר לבוא ללמוד.
זה ראוי כאילו?
מה זה?
בשביל
צייר
ראוי או שבאמת
זה ראוי? או, אז רבי ניויינה משמע שכאילו תתאים את עצמך לרף כזה. שהבית שלך יהיה מקום כזה. אם זה באמת יקרה, עד כדי כך, כמו שאומר הרמב״ם, שיהיה בית ועד לחכמים. שכשהם צריכים להתוועד, הם יציעו את הבית שלך. יבואו לבקש רשות, כמובן, לא יבואו בלי רשות. אבל יציעו את הבית שלך, שיהיה בית שמתאים לדבר הזה. והווה מתאבק באפר רגליהם, אומר רבי ניויינה, שינהג להם כבוד, שיהיה דרכם לעמוד לפני החכם. ומהן יושבים על הספסלים בבית המדרש, ומהן יושבים לפניהם על גבי קרקע באפר רגליהם. בסדר? אומר, לכן יווה מתאבק באפר רגליהם, רשי פרש שישמש אותם. רבי ניויינה אומר שמה זה יווה מתאבק באפר רגליהם, תשב לפניהם על הרצפה. כמו שהיה מקובל באותו זמן, שכשהחכמים היו מלמדים תורה, נכון, הגמור גם ספרת לנו רב כהנה, כשהוא עלה מבובל, כן, שהוא יוסיף, ישב על כסתות, ואז הורידו את הכסת, ועלו את הכסת. בסדר, היה מקובל שהחכמים, התלמידים הפשוטים, יושבים על הרצפה. התלמידים היותר חשובים, כן היו יושבים על גבי קריות כאלה, יושבים על גבי כסתות. אז הוא אומר, אתה, אל תחפש את הכבוד שלך, תבוא, תשב, אפילו לא על הספסלים בבית המדרש, יושבים לפניהם על גבי קרקע באפר רגליהם. כמו שאמרו, כל הימים ששימש אותו תלמיד בישיבה, שימשתי אני בעמידה. בסדר? לשון שיש בחזל, אבל היה שימוש בעמידה או בישיבה, ישיבה על גבי הקרקע. וזהו שאמר, התכבד עם כל הבריות. תמיד צריך לכבד את כולם. אבל והווה מכבד את החכמים, לכבד את החכמים, והווה שותה בצמה את דבריהם. וזהו כמו שנאמר, זאת אומרת, מה זה לשתות בצמה? נפש שבעה, תבוס נופת. אדם שהוא שבע, אפילו דבר הכי מתוק, הנפש שלו בזה לזה, היא לא רוצה את זה, הוא דוחה את זה, לא, אני מלא. הוא גם אפילו דברים מתוקים אין לו מקום, למרות שרב חלב שימה שכיחה, אבל יש גם זה, עם נפש שבעה, אז אפילו זה אין לו מקום. ונפש רעבה, כל מר מתוק. כשאדם מאוד רעב, אז הוא מוכן אפילו דברים מרים, שלא טעימים, גם אותם הוא מוכל לקבל, והם מתוקים לו, בסופו של דבר, כי כרגע הוא רעב. מי שהוא שבע מדברי תורה, ואין חפצו בהם, אפילו אומרים לו מרגליות בתורה, תבוז או תבוס, אותם נפשו. בסדר? כשאדם, זה, הוא לא, אין לו צמאון לזה, אין לו תחושת חסר, הוא לא מרגיש שחסר לו הידיעה הזאת, הפשט הזה. אין, אפילו תיתן לו את הדברים הכי טובים בעולם, זה לא עושה לו כלום, זה לא נותן לו שום דבר. והרעב מהם, הוא מתאווה לשומעם, אפילו אומר לו דבר בלא טעם, ימתק בפיהו וישמח בו, שהוא יודע שהוא אמת אחר שרבו אמרו. אומרת, הווה שותה בצמא את דבריהם, תאריך את מה שהרבא שלך אומר. זה לא להיות במקום כזה שאני רוצה לקבל. זה לא, זה, אגב, יש כמה סוגים ברבס. זה לא ברבנים שאנחנו מקבלים מהם תורה. יש רבנים שהצורת הלימוד שלהם היא שבאמת מסבירים כל דבר וממתיקים כל דבר. ורבנים כאלה זה פחות נוגע, הרבי ניויינה הזה. כי כשהם מסבירים, אז אתה באמת רוצה לקבל את הלך המחשבה שלו, את הכיוון שלו, ואתה בא לקבל מהרבא, כן, את האבונה של הדברים. יש לפעמים רבס, והמהלך שלהם בלימוד הוא יותר שהרבא בא ואומר לך את המפתח של הסוגיה. אבל הוא לא בא עכשיו מראה לך איך זה נכנס בשורה הראשונה, ואיך זה נכנס ברש"י, איך זה נכנס בתייסס והרש, איך בעצם זה בונה את הסוגיה. הוא רק נותן לך מפתח. מפה, כרגע המפתח לא אומר לך הרבה. הוא סוג של די, משהו די סתום. אם אתה תיקח את הסוגיה עכשיו, ותלמד אותה עם המפתח הזה, אז אתה תבין באמת את הקודים. אתה תבין באמת מה קורה פה בסוגיה, מה הוויכוח, סביב מה הוויכוח. ופה בעיקר, זה רבק הזה, אגב, מי שהיה כזה גם בלימוד היה רב שח. רב שמואל, כן, נדבר ראשי זופונוביץ', כן, שם אני גדלתי, למרות שלא גדלתי אצל רב שמואל ורב שח, בשנים הטובות שלהם, שהם לימדו, כן. אבל רב שמואל באמת היה מסביר כל דבר, ונכנס לכל דבר, ומבאר כל דבר. לעומת זאת הרב שח, בסוגיה, עוד פעם משהו, כלול שלה היה מאוד מעניין, כי זו הייתה שאלה מפוצצת כזאת, ועד היום, אתה יודע, אתה פותח אבי עזרי, כל שאלה היא כואבת. אתה רואה את השאלה ואז כואב לך, וואי, למה אני לא שאלתי את זה? שואל שם אפשר לכם תמיד שאלות כואבות. את מהלכים שלו בהמשך לאו דווקא. אבל השאלות שלו הן תמיד, איך לא עליתי על זה לבד? לעומת זאת, אבל המהלך שלו בלימוד היה שהוא היה יותר נותן את המפתח של הסוגיה. זה ההגדרה של שטר. זה ההגדרה של מיגו. זה ההגדרה. זורק ההגדרה. עכשיו, זה לא כמו רב שמואל שבונה לך את ההגדרה מתוך הסוגיה ומסדר לך את כל השאלות ונותן לך מהלך שמקיף את הסוגיה. יותר כזה, מפתח, מפה תעבוד. מפה תיקח, תלמד את כל הסוגיה עם האבונה הזאת וככה תבין. כשמגיעים לרבק הזה, שהאופי שלו הוא לא עכשיו הסברה ונכנס ואתה יודע, ממתיק את הדבר, אלא רק זורק לך את המפתח, אתה חייב להתייחס בצורה של, כמו שרבי ניוני מגדיר פה, וישוי סבצום אז דבריהם, להיות רעב להבנה של הסוגיה, ברמה כזאת של, גם אם הוא אמר עכשיו משהו בלא טעם, ימתק בפיו וישמח בו, שהוא יודע שהוא אמת אחר שרבו אמרו. לקחת את זה כאמס ולהתחיל ללמוד את הסוגיה עם המהלך הזה, כי אם ככה הרבה אמר כנראה שזה נכון. עוד פעם, זה לא הופך את זה שבכל מצב ובכל מחיר. יש לנו את ההקדמה המפורסמת של, של רב שימן בשערי יוישר. יש את זה פה בחדר? או ש... יש פה שערי יוישר? אז יש בהקדמה של רב שימן בשערי יוישר, אם יביא את זה אני אקריא לכם בפנים, אבל מאוד מעניין שהוא... טוב, דבר ראשון יש שם את ההקדומה על מה זאת קדושה. כן, הקדומה שבאמת באמת חשוב ללמוד אותה, אבל היא לא הנושא שלנו. הוא אומר, מה זאת קדושה? קדושה זה בעצם הרחבה של האני. בסדר, האדם חי, אוהב את עצמו, ואז הוא צריך להרחיב את האני שלו. בהתחלה שהאני שלו כולל את אשתו, האני שלו כולל את, את המשפחה שלו, האני שלו כולל את הקהילה שלו, את כל העם שלו ואת כל העולם, עד שהוא כולל את כל הבריאות כולם. להגיע למצב שבו האני של האדם כולל את כל הבריאה, וזאת ההגדרה של קדושה. ומאוד, זה יסוד מאוד מאוד חשוב סתם לגבי ההבנה של, של הרבה דברים. אבל בסוף ההקדומה כותב רב שימן על הצורה של לימוד תורה. הוא אומר, תראו, יש לו פה לפני כן מה שאמרו חז"ל. אבל בגמרא בסוגיה זה נהנה וזה לא יחוסר. יש לו אפילו לפני כן קטע. טוב, הוא מספר על עצמו. הוא אומר, בחלקת השם עליי שם חלקי בין העמלים עם הציבור. בשנת תף ריש מן ד' נקראתי על ידי דודי זקני רב אליעזר גורדון. כן? להיות מורה לתלמידים בטלז, בישיבה שם. בשנת תף ריש סמך ג' לעיר מלאץ'. בשנת תף ריש סמך ז' לעיר ברינסק. תף ריש פי לרודנה. רודנה זה גרודנה, כן, בהעברה רוסית שהופכת ה' לג'. קיצור, וזכיתי למשוך אחריי לב שומעי לקחי בכל המקומות של מרביצי התורה הנ"ל. אשר כל זה הוא לא לפי מעשיי ולא לפי כישרונותיי, רק בסגולת עשר תעשר, זה מה שמדבר לפני כן שם, כמו שכתבתי, שמעודי עד היום איתותיי מאוסרים לעצמי ולשומרי לקחי. כלומר, זה שאתה אכפת לך מאחרים, זה הרי כל הנקודה של קדושה שמדבר שם, כשאכפת לך מאחרים אתה מקבל סייעתא דשמיא, אומר, אני הקדשתי מהזמן שלי לאחרים, ולכן היה לי סייעתא דשמיא של שומעי לקחי הלכו אחריי. ולכן הקווה. אשר גם בהוצאת ספרי זה להפיצו לרבים, יחנני הטוב והמטיב למשוך את לב העמלים בעומק הלכה, להגות בו ולהוסיף לקח, ויהיה חלקי עם ההם סלע. אומר, והנה ידע. אומר, רב שמעון בא עם ההלכה חדש, כידוע. אומר, ידע שספרי זה לא יהיה מקובל לכל, כי הרבה לומדים לא הורגלו להגות בדרך העיון. כפי דרך העיון הסובב והולך ברוב העניינים הנאמרים בספרי זה. יש עוד דרכים של עיון, אבל לא בעיון של רב שימן. יש איזה סיפור חמוד, אני לא זוכר את הפרטים המדויקים שלו, שאחד התלמידים של רב שימן נסע יום אחד ברכבת. תלמידים של רב שימן עוד, בברינסק או בכן, משהו כזה. והוא נסע ברכבת, וברכבת יראה שם איזה יהודי, זקן. הוא אומר לו, נו, בחור, מה לומדים אצלכם בישיבה? הוא אומר לו את המסכת. נו, תגיד משהו. אמר לו, אתם מסכנים, אתם לא, לא תבינו. כאילו, אתה לומד, כאילו, זה רב שימן. תגיד, בכל זאת, משהו, אפס, אני מכיר אותו, תגיד משהו, לא, לא, זה לא בשבילכם הזקנים. בסוף התברר לו שזה רב חיים בריסקה. כן, כי רב שימן כבר היה טעם של רב חיים, אבל התחושה של הצעירים היה של הזקנים האלה לא יבינו, כמו ההקדמה המפורסמת של המרחשס, כידוע, כן? זאת אומרת, לא, לא, הסגנים, כאילו, רב חיים כבר לא, יש כמה, אני לא זוכר את הפרטים, יש לי אולי כמה גרסאות לסיפור הזה, כן, שהוא התחיל להגיד, והוא ראה שרב חיים לא לגמרי מרוצה, טוב, הסגנים, מה לעשות. קיצור, הוא אומר, העיון של רב שימן, כן, שהוא יותר, עד היום, כן, מכירים את הסגנון, אומר, סובב והולך ברוב העניינים, הרבה דרכים לתורה, אומר רב שימן, וכל אחד מוצא טעם לפי הרגלו. הוא אומר, ועוד לזה שרוב העניינים המתבארים בו, הם עניינים הדורשים עיון ויגיעה. זאת אומרת, המהלכים, כן, של שרי יוישר, בכלל דורש איום ויגיעה, ולא ייתפסו גם בלב מבין בהבטה בעלמה. זה רק לקרוא כזה מלמעלה, וזו, לא תתפסו את זה. צריך באמת להתייגע בזה, ולא כל אדם רוצה לתלות החיסרון בעצמו, מחמת עומק המושג וחיסרון המשיג. המציאות היא שאנשים לא קוראים את הספר ואומרים, וואי וואי, לא התאמצתי מספיק. הם אומרים, לא, דבר שטויות, נו, סתם בלבל מילים. אתה יודע, כן, זה נטייה טבעית יותר לאנשים להגיד שהספר לא מאשר, בפרט אם הספר כן, נתפס בזמננו, כן, כמו שרב שמעון כותב לבני דורו, אומר, אז אנשים לא רוצים. אומר, שמעתי דבר נאה מתקבל בשם גיסי, המנוח, בשם זלמן, ברב קלמן אבל מיטלז. אומר, מסופו בגמרא בבא קמא, חוף המדבייס, הזכרנו את זה מקודם, בסוגיה דזה נהנה וזה לחוסר, שרב חיסדה בואה מרומא בר חומא, והשיב לו, לכי תשעם שלי. נכון? לכי תשעם שלי. שוק על סודרה, קורח לי. אז הוא כאילו סידר את הסודר שלו. אומר בהשקפה ראשונה מטמיע, מה הפשט? הוא שואל אותו פשט בסוגיה של זה נהנה וזה לחוסר. אומר, לא, אז עכשיו תשרת אותי במשהו, תסדר לי את הצעיף. מה השייכס בין הדברים? אומר, הוא בער הרב הנ"ל, שהעניין הוא שבדבר שצריך עיון ויגיעה, תלוי עיקר הדבר אם המתלמד מאמין במעלת המלמדו. אם המתלמד מאמין במעלת המלמדו. אם אתה שומע, איזה אברך פה בבית כנסת, אומר איזה פשט בסוגיה, אתה לא מכיר את האברך הזה, הוא לא עושה עליך רושם של איזה תמיד חוכם, כאילו שבאמת לשמוע בצמא את דבריו. אז מה? אתה מקשיב, בחצי אוזן, נו נו, נכון? ואז מה, אם מישהו יגיד לך, לא, אתה לא יודע מי זה, זה פלויני, וואו, אתה מתחוך המצום. רגע, רגע, מה הוא אומר? תן לי לקרוא את זה פעם שנייה. הדבר הזה כל כך חריף. היה פעם, נסעו ביחד ברכבת, החופץ חיים, והאמרי אמס מגור. ובדרך, האמרי אמס היה מסמיד עצום, עצום ממש. כל דקה שלו הייתה מחושבנת, ובדרך היה לו את הסדורים שלו. חלק מהסדרים שלו, כן, בתור מסמיד גדול, תמיד חוכם גדול, גם אדמור, הוא היה לומד גם ספרי חסידות. והוא ישב שם תוך כדי ולמד גם נועם אלי מלך. והחופץ חיים לא הכיר את הספרים האלה, לא היה לו היכרות בכלל עם חסידות, וסקרן אותו, כאילו, הוא רואה שהאמרי אמס, הוא הריך את האמרי אמס, כאילו באמצע לומד נועם אלי מלך, אז מה זה הספר הזה? אז אפשר? כן. לוקח את הספר, פותח, מתחיל לקרוא, אתה יודע כזה, לא בדיוק מבין מה רואה. נועם אלי מלך זה לא ספר קל, בגלל שזה כתוב מאוד פשוט כזה, זה לא בנוי, כאילו, אתה לומד רב צודק, אתה רואה את העומק. אצל נועם אלי מלך, אבל קדוש הסלייבי, בנוי יותר באופן ברור יותר, בדס ישראל, לא משנה, לא ניכנס כעת לחלוקות בין ספרים חסידים, נועם אלי מלך כאילו יותר אומר את הדבר, ומאוד קשה לתפוס מה הוא רוצה להגיד. והחופץ חיים כזה קרה, ואז כזה, טוב, סגר והחזיר, והאמרי אמס קלט שהחופץ חיים לא התלהב. כאילו, מבחינתו לא ראה פה משהו מיוחד בספר הזה. אז הוא אמר לחופץ חיים, חופץ חיים, באינז ידוסוזוי ויגדרגו הם באייך. אצלנו זה כמו הגוין מבילנה אצלכם. החופץ חיים שמע את זה, לקח חזרת הספר וישב קרא עוד פעם. מה קרה? מה הוא בעצם אמר לו? אגב, אצל החסידים הוא באמת כמו אצל הגויים, מבין לה, הוא פשוט נפטר 10 שנים לפני הגויים. כן, זה לא איזה קפיצת זמן, זה באמת בן דורו. עכשיו, כשהוא אמר את המשפט הזה, אם היית יודע שאת הספר הזה כתב הגויים, אז נכון, בהשקפה ראשונה, כשאני קורא את זה, אני לא מבין מה הוא אומר. כאילו, מה הוא בא לחדש? מה... בסדר, הוא אומר כמה וורטים. הגויים כתב את זה. אז לא, אז יש פה משהו כנראה עמוק מאוד בכל מילה שאתה צריך לקרוא בעיון ולאט לאט ולחשבן ולהבין את השפה שלו עד שתבין מה הוא באמת אומר. זאת אומרת, מעלת המלמד, כן, היא חשובה מאוד בשביל ההתייחסות אל הדבר הנלמד. לכן גם הגויין מעמיד בתחילת מישלי, בתחילת קוילס, שאתה צריך לדעת מי הכותב של הספר כדי לדעת איך להתייחס לספר נכון. אומר, עוד פעם, רב שמעון בשם גיסו, רב שמעון זלמן מטלז, כן? הוא אומר, הרב הנ"ל ביאר, שהעניין הוא שבדבר שצריך עיון ויגיעה, תלוי עיקר הדבר אם המתלמד מאמין במעלת המלמדו. אז, אם לא יבין בראשונה, יתלה חסרון בעצמו. אם כנראה, אני לא הבנתי, אז כנראה לא למדתי את זה מספיק טוב. בוא נתחיל מההתחלה, ננסה עוד פעם. ויוסיף אומץ, הוא יתאמץ, ליגע את עצמו, ואז יבין באחרונה. אבל אם דברי המלמדו קלים בעיניו, ולא שווה לו להתאמץ לעמול בהם, אז אם לא יקבל הדברים במשקל הראשון, פעם ראשונה שאתה קורא, זה לא נראה לך, מה אתה עושה? אז אתה שם את זה בצד, יניחם, או אפילו לא יניחם, הוא משתמש פה בסוגיה של פסוחים, יבט להם בליבוי ודיוי, כן? זה ביטול בלב, זה גם יועיל. לכן, כאשר ידע רב מורי בר חומה את עומק העניין שרצה ללמדו, רב בר חומה אומר, תראה, איך הוא מתייחס אליי? בסדר, עוד אחד מהרבנים פה בישיבה. אני עכשיו הולך להגיד לו דבר שברגע הראשון הוא לא נראה ברור. ואני צריך בשביל שהוא באמת יבין את זה, שיסכים להתאמץ בשביל הדבר הזה. שיחשוב על זה פעמיים ושלוש. רק אז הוא באמת יבין את מה שאני באמת אומר לו. הוא אומר, בשביל זה, לכן לא רצה ללמדו, עד שיתאמת לו, שרב חיסדה משתוקק להתלמד ממנו כתלמיד לרב, מרב, לכי תשמש לי. אתה לא מוכן לשמש, אז אין לי איך מה לתת לך את זה, אתה לא תבין מה אני רוצה. אבל ברגע שאתה כן מוכן לשמש, זאת אומרת, אתה מוכן לשלם על זה, על עבורת הזה? תשלם אני אתן לך, הרב שח, היה לפעמים קטעים כאלה, שם יגיד שיש לו תירוץ על הפני ישוע, אבל רק מי שמשלם הוא נותן. אני אגיד את התירוץ הזה. עוד פעם, זה היה חלק מהאווירה הזאת שהייתה אצל הרב שח. היה גשמה כזה בלימוד. אבל אתה באמת מוכן לשלם על זה? זה שווה בעיניך משהו? עכשיו, מה, אתה צריך שישמש אותך? לא, הוא בעצם... אם תשלם על זה, זה באמת יהיה שלך. אבל אם אתה לא מוכן לשלם על זה, אתה לא באמת זה, זה לא יעזור. לכן לא לימדו הדבר עד שישמש אותו כתלמיד לרב. ודברי פי חוכם, כן, כך הוא מביא בשם גיסו. הוא אומר, על פי דרך זה אפשר לבאר מה שדרשו חז"ל ביום דף חופחס, אברהם זקן בא בימים, אומר רב חומר בר חנינה, מימיהם של אבותינו לא פסקה ישיבה מהם. אברהם זקן ויושב בישיבה. אומר, מאיפה לא נתבר, מאיכן למדו עניין זה מהפסוק הזה? אז הוא אומר, אברהם זקן יושב בישיבה, כאילו איפה זה נלמד? אברהם זקן בא בימים. איפה כתוב? באברהם זוקן בא ביומים שהוא זוקן ויושב בישיבה. אומר רב שמעון, על פי דבריו יש לו אמר, להנה בגמור במציא פי זיין איסה, עד אברהם לא אבי זקנה, ומן דאה ובועל להשתעה בעדי אברהם, מי שרצה לדבר, לשוחח עם אברהם אבינו, אבי משתעה בעדי יצחוק, הם מתבלבלים ביניהם, כי הם היו דומים, אלה תולסי אברהם, צר קלסטר פניהם שווה, והיו בהם מתבלבלים ביצחוק, מי שהיה רוצה לדבר עם יצחק, אבי משתעה באברהם. עושה אברהם ובועל זקנה, בא אברהם אבינו, וביקש שתהיה זקנה בעולם, שנאמר, ואברהם זוקים בו ביומים. מה פשט? אומר, עניין זקנה מהאמור בזה, הוא סיבה המתגלה לכל אין רואה. לכן, אומר רב שמעון, למדו חז"ל מזה שהיה אברהם יושב בישיבה. אומר, כי מה התועלת שיש בזה שהאדם נראה זקן? בסדר? כשאתה נראה צעיר, לא מתייחסים מספיק לדברים שאתה אומר. יש לך כמה שערות לבנות בזקן, פתאום מתייחסים אליך יותר ברצינות. אומר, רגע, אתה לא היום יותר חכם מאשר היית פעם. הדיבורים אפילו, הפעם היו יותר נכונים מהדיבורים היום. אבל זה לא משנה. אצל האנשים, הם רואים זקנה, הם רואים סיבה, פתאום יש כבוד לדברים האלה. פתאום הם באים מקשיבים. פתאום מוכנים להשקיע במה שאתה אומר ולתת לזה מחשבה שנייה. אומר, ולכן אברהם הובינו ביקש, אברהם יוישב וישיבה, שיהיה תועלת מעלות הזקנה למתלמד, שאם יכיר שראוי לפניו להעמיק עיונו בדברי מלמדו, אז ישיג התועלת הנרצה. לתת כבוד ואז מתוך זה זוכים. אומר, ממשיך רב שמעון ואומר, וכן נחשוב שרק אלה אשר ייקרו דבריי, בטרם ראו משמעו, אומר, אנשים שמעריכים אותי, כן, מעריכים את הדברים שלי, אומר רב שמעון, הם אלה שכן ימצאו חפץ להגות בספרי זה. הם באמת ירצו להשתמש עם הספר הזה, וישבו בעיניהם, גם, ויש שווה הספר הזה בעיניהם, גם להעמיק עיונם, אם גם לא יבינו במשקל ראשון. כן, אומר, הם לא יבינו, תבוא, אתה תפתח את השער יוישר, תתחיל ללמוד, כן, שער חזוק כזה, לא אתה באמת תבין את האירוע, אבל אנשים שמעריכים אותי, מעריכים את התורה שלי, הם יבואו וישמעו גם פעם שנייה, ינסו להבין, ואז יקבלו דבריי בעזרת השם, אני מקווה שהם באמת יקבלו את זה. אבל ראוי לידע ולהתבונן, לדעתי, מה שאמרו חז"ל בחגיג את הסבוב עמד בייס, רב מאיר, איך גומר תוירו מפומי דאחר? איך הוא למד ממנו, מאלישו בנבויו. ואומר רבו ברוך הוא אמר ברוך הוא אמר מי יחסיף כי ספסי כו יהיה ישמרו דעס וסירו יבקשו מפיו כי מלאך השם צבקו יישאו. אם דומה הרב למלאך השם צבקות יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיו. אומרת הגמרא, מה זה אלוהי קשיה או בגודל או בקוטון. אומר ככה, בקטן באמת יש את הדין הזה ספסי כו ישמרו דעת לא לקבל. אבל בגדול זה אחרת. אז אומר אם ככה ראוי להבין לפי זה איך סתים רבי יוחנן, דבריו שהוא אומר, כי שפתי כהן ישמרו דעת, לא לבקל, לא לקבל תורה ממי שהוא לא ראוי, שדבריו רק בקטן לגדול, למה הוא לא סתם? ויש לו אמר, וכאשר נדקדק מה זה יבקשו תורה מפיו, למה לא ילמדו ממנו, למה יבקשו תורה מפיו ולא ילמדו? אומר, באמת, הלומד מחברו אינו לומד מפי המלמדו. זה לא, הוא אומר ואתה מקבל. לא זאת הצורה של לימוד תורה, במקצועות אחרים אולי, אבל בלימוד תורה זה לא עובד שאתה לומד מהמלמד, אלא שומע, אתה שומע את מה שהמלמד אומר, ושוקל בפלס שכלו, ואז אתה משתמש עם האיבר הזה שנקרא שכל, יש אותו, הוא נמצא בדרך כלל בראש, בין הכתפיים, זה לא יבלת שצמחה שם, זה פשוט, שם יש את השכל ואמורים להשתמש עם זה, איבר שונה מהרגל, הרגל שימוש אחד, לזה יש, כן, מכירים את הבדיחה על העיקר ההוא, שחוזר מהעיר הגדולה והולך לכיוון הכפר, וסוחב על הראש שק תפוחי אדמה, ובדרך מה הוא יעשה? חושב. אז הוא אומר, ידיים מה צריך? מה פירוש? בשביל לקנות, לסחוב דברים. רגליים מה צריך? בשביל לרחת, בטן, פה בשביל לאכול, עיניים לראות. אבל ראש? מיותר. למה צריך את זה בכלל? הוא לא מצליח להבין. בסוף הוא הגיע למסקנה, בשביל לשים על זה, תסק תפוחי אדמה. בסדר? אז יש, יש, יש שכל, ואמורים להשתמש עם השכל הזה, ואומר, ולכן, לימוד תורה זה יבקשו תורה מפיהו, לא ילמדו ממנו. באמת הלומד מחברו אינו לומד מפי המלמדו, אלא שומע ושוקל בפלס שכלו. בודק אם זה ישר, נכון? זה מה שפלס עושה, בודק אם זה ישר או לא ישר. השכל שלך אמור לבדוק אם מה ששמעת מהרב ישר או לא ישר. והוא מבין הדבר, ואז אני מבין את התורה הזאת. לא הוא אמר ולכן זה נכון, אלא אני מבין את זה ולכן זה מחייב אותי. והוא מבין הדבר. וזה אינו לומד מפי המלמדו. אתה לא לומד מהמלמד. לא הוא מלמד אותי. רק משכל של המלמד. ההיגיון שלו, שהוא אמר דברים ישרים, שהגיעו אל השכל שלי, וגם השכל שלי הבין את היושר של הדברים האלה, זה הצורה של לימוד תורה. ותורה מפה נחשבת אם מקבל הדברים כפי ששמע בלי ביקורת. אומר, ולקבל כזה דבר, לקבל תורה מפיהו, אינו ראוי. רק אם הרב דומה למלאך השם צבקות, אז באמת תקבל את זה דבר ראשון מה שהוא אמר. רק אם מלאך אומר לך משהו, אז אתה מקבל. אבל צורת לימוד תורה בדרך כלל, צריך לראות, אתה שומע את מה שהרב אומר, ושוקל וחושב ומבין, ואז מקבל את הדברים. אלא אם כן הרב כבר הוכח אצלך למלאך השם צבקות, שאז אתה נותן לו קרדיט יותר גדול. בסדר? אתה לא מיד בודק אותו ופוסל, אלא נותן לו, הולך עם זה, כמו שרבינו יוינה אמר לנו, כזה, כמו שזה אמת, שהוא יודע שהוא אמת אחר שרבו אמרו, ועוד פעם, גם שם זה תהליך בעצם לבדוק את הדברים, להבין אותם, בסופו של דבר זה צריך להיות ההבנה שלנו. אבל שם שאתה מקבל, הוא אמר, הרב אמר. אגב, ראיתי את זה פעם עם תלמידים של אבא שלי, אבא שלי מלמד תלמידים, בחורים אמריקאים, ואצלם הרבה יותר מקובל מאשר אצל הישראלים, הכוח הזה של רבה, כן, מקבלים מרבה. יום אחד, אחד הבחורים, אני זוכר, בא לשאול אותו פשט בסוגיה, ואבא שלי אומר לו, הפשט הוא כך וכך. והוא כזה, תראה, מיד רוצה לשאול, כן, סתירה, משהו שאלה, אז אני רואה אותו, תופס את הבחור טוב, כאילו, תופס את עצמו, רגע, הולך הצידה, מחשבן עוד פעם את הסוגיה, ורק אז בא לשאול. זאת אומרת, מאוד נהניתי מהתנועה הזאת, כי זו הייתה תנועה של תלמיד שמקבל מרב. בסדר? הרב אמר, פשט, אז אתה לא מתווכח מהן. רגע, אני פעם חטפתי מרב שמואל בירנבוים, זצ"ל, היה ראש שיבה במיר באמריקה, הוא היה גם היה ראש שיבה של אבא שלי, תלמיד של מיר באמריקה, והוא מסר שיעור, והגעתי עם שיעור בפונוביץ' בעזרת תורה, בסמדר שמה, ואחרי השיעור מיד ניגשתי עם שאלה, והוא כזה, מיד, כששאלתי את השאלה, שמע את השאלה, רגע, אתה חזרת על השיעור 4 פעמים? אז איך אתה מעיז לבוא לשאול שאלות? ככה זה היה, טוב, מישהו פה הכיר או שמע, רב שמואל בירנבוים היה דמות מאוד מעניינת בהקשר הזה גם, בצורה של העמדה של רב ותלמיד גם. מה פרו, שאתה שומע שיעור, עושים חזור על השיעור 4 פעמים, ואז באים לשאול שאלות על השיעור. אבל רק שמעת את השיעור ואתה מיד בא ושואל, כאילו, לא עשית חזור 4? טוב, למה זה? בסוף כן הסכים לענות, בסדר. אבל התגובה המיידית הייתה, רגע, עשית חזור 4 פעמים על השיעור? עוד פעם. תלוי אצל מי, כמובן, כמו שרב שמעון מגדיר לנו פה, יש הבדל בין רב גדול לרב קטן, בסדר? רב גדול, שהוא כזה שבאמת תוירו יבקשו מפיו, זה מלאך לנצבו כיסו, שם תעשה חזור 4 פעמים מהשיעור, ורק אז תבוא לשאול שאלה. דבר ראשון, קח את מה שהרב אמר, תחשוב על זה, ורק אז תשאל. אבל אם זה באמת רב קטן יותר, הוא לא דומה למלאך השם צבו כיס, שם זה אחרת. אומר, ההבדל בין גדול לקטן מרומז כאן, קטן לומד תורה מפה. שאינו ראוי לבקר, הוא גם צעיר יותר, אינו ראוי לבקר מה לקרב ומה לרחק. גדול שיש בכוחו לבקר, אינו לומד תורה מפה. בסדר? וכמו כן ראוי לעורר, תשמעו, העורר חשובה, כמו כן ראוי לעורר לכל ההוגה בספרי אחרוינים, שלא ילמדו תורה מפיהם. איך הוא יגדיר מה זה ללמוד תורה מפיהם? אם הם אמרו זה אמת. אומר, ראוי לעורר, אומר רב שמעון, לכל ההוגה בספרי אחרוינים, שלא ילמדו תורה מפיהם. שלא לעשות יסוד מכל האמור בדבריהם, טרם יבקרו היטב בדבריהם. אבל ראשונים הוא לא מדבר, אבל אחרונים לא לעשות את זה. הוא כותב, וממילא, זהו, אתה ממילא מחויב ליסוד הזה. לא, אתה לא מחויב ליסוד הזה. תבקר את הדברים עם חוש הביקורת שלך, תלמד את הסוגיה הזאת כמו שצריך, ואז תראה אם אתה מסכים או לא מסכים ליסוד הזה. זאת אומרת, תמיד בישיבות, כן, רבן קוטלן, דבר בישיבות עוד בליטה, מקובל את ה... איך אומרים חבורה? לוקחים קצויס ומפריחים אותו. בסדר? קצויס זה גם גשמק לעשות את זה. כן, לוקחים קצויס ומפריחים אותו, כאילו שואלים עליו שאלות ומעמידים יסוד אחר. זאת אומרת, זאת הצורה של לימוד התורה. זאת הצורה של לא יבקשו מפיהם, למרות שהקצויס הוא וואו, קודש קודשים, לא יודע, אין לי מילים להגיד עליו, כן, גודל מרב בן שמואל. אבל בכל זאת, הצורה של לימוד התורה, עוד פעם, ראשונים אנחנו לא לוקחים רשב ומפריחים אותו, אבל אחרונים, זאת הצורה של הלימוד. אתה לוקח את השאלות, אתה לוקח את היסוד, שואל שאלות על היסוד הזה, מעביר את זה בביקורת שלך, בצורה שאתה מבין את הסוגיה. כאין זכר לדבר הזה, יש ללמוד מאוד אמרים בו, מציע פרק עשר הספרי על אימפאי יום את בייס, דומה הבחיה, אנו אביד נדלו, תשתקח תוירו מישראל. הוא אומר שם מה, שהיה זורע פשתים, ומגדל נשבה, כן, מלכודות, וצד צבעים, ועושה קלף, כן, מהצבעים האלה, וכותב חומשים. אומר רב שמעון, מה זה בא ללמד אותנו? לרמז, לכל מה שיש בכוחנו לאחל מהתחלת התורה, עלינו לעשות בעצמנו, לפי ערך שהורשע לנו לחקור ולהתבונן, ולא לסמוך על דברי הגדולים שקדמונו.
גם
בשחר ותז, מה?
גם
אחרי נגמו שחר
ותז, כאילו עד איפה זה מגיע?
יש לא דום, ויש בזה כמה גישות באמת, עד איפה ועד כמה ואיפה זה נעצר, יש בין משכן הסיין כיף ככה, חזון איש ככה וכולי, בסדר, יש בזה כמה וכמה הגדרות.
גם להלוכה למעשה?
מה?
גם להלוכה
למעשה? תראה, צריך בסופו של דבר את הכלים, לפסוק הלוכה למעשה צריך כלים, אבל כשמדובר על צורה של לימוד, ודאי שיש לשאול על כל דבר, להעמיד את השאלות על פעם. תלוי איזה רמה, תלוי גם כמה, זה מאוד, מאוד קשה לתת בזה כללים מסוימים, אבל בסופו של דבר נמצאים בישיבות, בסדר? ויודעים בישיבות מה, כמה מקובל וכמה משקל לתת. ויש לעומת זאת, כן, המוג נברום, יש לנו איזה עירת כבוד יותר, גוין יש לנו, בסדר, יש דברים שגם, איך שמעתי פעם מהרב צוקר, שאמר שלמה השח, כן, אנחנו מתייחסים שבהלוכה כמו איסי בכל מוקים, כי השח מאוד מאוד ישר. אומר, הפעמים היחידות שלא פוסקים כמו השח, זה כשהשח נכנס לעולם יותר של פלפולים. אבל יש את הדברים שהתקבלו באמת במערכת של, של מה שקיבלנו מרבי סיינו, כן, הצורה שמתייחסים לאנשים מסוימים מתוך האחרוני, באיזה חרדת קודש יתרה, בגלל הצורה שבה הם מעמידים סוגיה בצורה מאוד מאוד חזקה וברורה, שלכן יש לנו יותר גישה של יראת כבוד. אבל זה באמת, זה דברים שצריך לקבל מרב לתלמיד יותר... אתה יודע, איך ההגדרה של זה, אתה יודע, אתה רואה איך שפתאום, תוך כדי לימוד, הרב, כאילו, פתאום, יש פה מרשור, אתה רואה את הוא, וואו, תופס אותו, כאילו, אתה רואה שמרשור הוא מספר אחר. עכשיו, זה לא נאמר, כאילו, לא הכל כל כך טכני, כאילו, מרשור הוא מספר אחד, מהרם זה רק מספר שתיים, ואז יש לך מהרמשי, לא, אתה רואה את הנקודת יחס, כאילו, איך שפתאום, אבל זה מרשור מפורש, אתה מבין, המרשור אומר את זה. אתה רואה את ה... זה דברים שצריך להיות שימוש תלמידי חכמים, כן? בסברת טעמי הדברים ובעיקר במשקל של הדברים. כי אתה רואה אנשים שאין להם את המשקל הזה, כי הוא משקל הדין ולא תמיד קולטים אותו, שהם, רגע, ויש לך 70 פויסקים שאומרים ככה. 70 פויסקים יפה מאוד, מהצד השני יש 5 פויסקים שמכרים יותר מכולם. אני לא רוצה להיכנס פה לוויכוחים, אבל קח את הנושא של פעם אחרים. יש באמת נושא שיש לך מצד אחד, יש לך שם עשרות פויסקים שאוסרים, ומצד שני, הרמו, המוג נברום, הפרימי גודים, המשנברו והחזון איש מתירים. ואנשים שלא קולטים את הראש הזה של המשקל שאנחנו נותנים לפה עסקים מסוימים, יכול לראות להם מוזר. מה, 5 מול 70 או 80 או 90, איך אתה סופר אותם בכלל? לא, זה 5 שהם עמודי האירועי, אנחנו פוסקים עליהם, סומכים עליהם בקריסס ובכל דבר. אתה מבין? יש משקל מסוים לפה עסקים מסוימים, וזה דבר שאין לו הגדרה גם ברורה, זה יותר עניין שמקבלים מתלמיד לרב, תוך כדי הלימוד. טוב, בכל מקרה, זה פחות או יותר הקדמה, הוא ממשיך פה עוד קצת בעניין הזה, זה הקדמה של רב שמעון לשערי ראשון. להשלים את הנקודה הזאת ואת הפשט פה במשנה, בוא נראה את דברי רב חיים ולוז'ינר ברוח חיים. כותב, יהי ביתך בית ועד לחכמים, אומר התורה נקנית בממחת דברים. אחד מהם, אחת המידות האלה של ממחת קנייני תורה, המחכים את רבותיו. מה זה המחכים את רבותיו? לשאול שאלות. על ידי שאלות, שאלות חריפות. אומר, וממילא, רב חשמייצה, כן, איך את בר לקישה, ששואל חוף דלת קושיות, לא שמביא לי ראיות. והנה, אומר, הלימוד נקרא מלחמה, מלחמתו של תוירו. גם התלמידים לוחמים ייקראו, כן, הם לוחמים. לאיבוי שכדאי בו סבים בשואר. ואסור לו, ואסור לו, אתם שומעים את הלשון של רב חיים ולוז'ינר? רב חיים ולוז'ינר זה אבי הישיבות, נכון? הוא הקים את ולוז'ין כישיבה שהיא הצורה של ישיבות עד היום הזה, וגם את הצורה של לימוד התורה בישיבות עד היום הזה, אם זה ברוח חיים ואם זה בנפש החיים בעיקר, שהוא כתב בשביל זה וזה היה חשוב בעיניו יותר מכל כמבואר בהקדמת נפש החיים. הוא אומר, חכמים שלומדים, תלמיד שלומד יחד עם הרב שלו, נקראים בגמרא בקידושין לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער, אפילו אב ובנו, הרב ותלמידו, נעשו אויבים זה את זה, אינם זזים משם עד שבסוף הם נעשים מאוהבים. אבל הוא אומר, אז איך נראים זוג שלומדים? אפילו רב ותלמיד, כשאתה מסתכל עליהם, מה אתה רואה? אויבים. ואויבים זה עם כל העוצמה, עם כל הברן, בלי ויתורים, בלי כבוד, בלי... אתה רואה, יש בעיניים, בסדר, קצף על השפתיים, ככה, עם כל הברן, עם כל האווירה. הוא אומר, ואסור לו לתלמיד לקבל דברי רבו כשיש לו קושיות עליהם. אסור לו לתלמיד לקבל דברי רבו כשיש לו קושיות עליהם, ואומר לך רב חיים ולוז'נר, ולפעמים יהיה האמת עם התלמיד. ואגב, יכול להיות גם שאתה צודק. אם יש לך קושייה, אל תוותר, תהיה אויב. פשוט תריב איתו עם כל העוצמה. וכמו שעץ קטן מדליק את הגדול, לפעמים, אתה יודע, עץ גדול לא מתחיל לבעור עדיין, המדליקים עץ קטן, ועץ קטן מדליק את הגדול. אומר, כך זה באמת, וזהו שאמרו, הוא מסביר לפי זה את כל המשנה. יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק. אומר, מה זה מתאבק? אז בראשונים הבנו מתאבק, תשב על הרצפה לידם, תשרת אותם, אל תפחד מלהתלכלך מהנעליים שלו. בא רב חיים ולוז'נר ומסביר מה זה הווה מתאבק, מלשון ויאבק איש עמו. בסדר? תריב איתו, אבל מה זה? כן, הוא מתאבק איש עמו. שעניין התאבקות מלחמה. תעשה מלחמה עם כל הכוח, כי מלחמת מצווה היא. אז ככה, ויאבק איש עמו, הווה מתאבק באפר רגליהם של תלמידים של חכמים, וכן אנו, נגד רבותינו הקדושים אשר בארץ. אומר, לא רק על הרב שלך, בסדר? לא רק על הרב שלך שאתה עומד עכשיו ומקבל ממנו תורה, שיהיה ביתך בית ועד לחכמים, מקום שבו הם מתוועדים. מתוועדים זה לא יושבים בשקט ומקבלים מה שהוא אומר, אלא מתוועדים ביחד. מתווכחים, אויבים אחד לשני, וכן, לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער. וגם, והם יתאבק. אפילו נגד רבותינו הקדושים אשר בארץ, ונשמתם בשמי מרום, המחברים המפורסמים, וספריהם איתנו, שאנחנו לומדים את הספרים הקדושים שלהם. הנה על ידי הספרים אשר בבתינו, ביתנו, בית ועד לחכמים אלו. זה לא הבית שהכנסת בו קצויס ונסיבס ועוד כל מיני, רבקי ואיגר וסמסוי ועוד כל מיני ספרים, הוא בית ועד לחכמים, ברוך השם, יש פה ארון שלם של ספרי החכמים. שפתותיהם דובבות, אבל איך אתה צריך להתייחס אליהם? זה מה שאומר, יש לך כבר בית ועד לחכמים, מה תעשה עכשיו? ומתאבק באפר רגליהם, הוזהרנו גם כן, וניתן לנו רשות, וזאת לא רק רשות, אלא גם חובה, להתאבק וללחום בדבריהם. תילחם נגדם. צנר, עוד פעם, שימו לב שיש לנו פה בעצם המהלך הפשוט, כאילו שהראשונים תופסים את זה, שתקבל מהרבה. יש לנו את המהלך של רב חיים ולוז'נר, שהוא מעמיד את התילחם נגד הרבה ונגד הספרים, ורב שימן נותן לנו איזשהו סוג של איזון. תלוי מי. תלוי באיזה שלב שלך בלימוד. אם אתה עדיין קטן, אז תקבל. אל תתחיל עדיין מלחמות. תשמע, בסוף תצא באמת פיסטוק, מה שנקרא, כן? אתה אפילו לא יודע לקרוא, אתה לא פתחת את הראש דייבס, נכון פשוט. אלא, אז בואו, תן לעצמך קצת זמן ללמוד בשביל להבין את הסוגיה, ואז באמת תתחיל להתווכח. אבל רב, שברשת קצת יותר גדול, למדת כבר את הסוגיה? אל תוותר על האבונה שלך, ושם באמת תילחם, ואפילו נגד ספרים, אפילו נגד, איך הוא אומר, אל תקבל את היסודות של האחרונים. תתווכח איתם. עכשיו, בוא נמשיך רגע את הלשון של רב חיים ולוז'נר. הוזהרנו גם כן, וניתן לנו רשות להתאבק וללחום בדבריהם, אומר של הגאונים והקדושים אשר בארץ אימה, וללחום בדבריהם ולתרץ קושייתם, ולא לישא פני איש. אין נשיאת פנים לאף אחד, רק לאהוב האמת. תלך עם האמת, והאמת פה היא לא איזה אמת שאני לא יודע להגדיר אותה. אמת שאתה מבין, אמת שהשכל שלך מבין. ותאהב רק את האמת הזאת, ואם משהו לא נראה לך, תשאל, תברר, עד שתבין. אבל עם כל זה, כן חשוב להגיד, בפרט שמדברים על הצד הזה, ייזהר בנפשו מלדבר בגאווה, וגם בגודל לבב. כאשר מצא מקום לחלוק. עוד פעם, אתה עכשיו מגיע, יש פרח, יש צורה, איך שניגשים לחלוק על אחרוינים, כן, בצורה מכובדת, וידמה כי גדול הוא כרבו או כמחבר הספר שמשיג עליו. אל תתייחס לזה שבאמת אתה הבנת יותר מעניין ביהודה, כן? עוד פעם, שואלים, לא מבינים, אבל כן, בזהירות. כי כמה פעמים, הוא ידע בלבבו, הוא אומר גם תזכור משהו, וזה חשוב לזכור את זה, כי כמה פעמים לא יבין דברה וכוונתו. הרבה פעמים אתה חולק. למה? כי מה שאתה הבנת מדבריו אכן לא נכון. אז אתה לא יכול להישאר עם האבונה שלך כי היא לא נכונה. אבל האם זה מה שהאקצויס באמת אמר? לא, האקצויס התכוון למשהו אחר שאני פספסתי. קורה דברים כאלה, בסדר? אני לומד את האקצויס, לומד את הנסיבס, אני לא מבין מה שהוא אומר, בעיניי הוא טועה בענק, אז אני חולק, אני לא יכול ללכת עם משהו שאני יודע שהוא לא נכון, אני מבין שהוא לא נכון. אבל מה? השם יאיר עיניי, מה הוא באמת התכוון? כי מה שעכשיו מובן בדבריו לא נכון. הוא כנראה התכוון למשהו אחר, לא יודע באיזה חתימצא, באיזה הוקימצא, שיש מציאות כזאת. בסדר? זה קורה המון, כשאתה לומד, שיש דברים שהם באמת מוזרים. אז לפעמים אתה מוצא את ההוקימצא, את החתימצא שהוא התכוון. לפעמים, אגב, זה קורה כשאתה קורא את השתיק לבא, או את התשובה הקודמת בספר, אתה רואה בעצם הוא מדבר על סיטואציה כזאת, אז מאוד הגיוני באמת מה שהוא אומר. היה לי רק, היה לי פשוט חסר בנתונים, לכן אני לא יודע להבין את זה. או כי מחבר הספר ומסיב, וידע בלבבו, כי כמה פעמים לא יבין דברה וכוונתו, ולכן יהיה אך בענווה יתרה. באומרו, אם איני כדאי, אך תורה היא וללמוד אני צריך. וזהו שאמרו, והם יתאבק, כנזכר לאל, אך בתנאי, בעפר רגליהם. אתה מתאבק איתם, אבל בעפר רגליהם, רצה לומר בענווה והכנעה, ולדון לפניהם בקרקע. אגב, כמו שהזכרנו פה לפני כמה שבועות, סימני שאלה, לא סימני קריאה. עוד פעם, לנהוג בפועל, אני אנהג כמו שאני מבין. אבל האם אני באמת עכשיו הבנתי יותר מהגוין? ברור שלא. אני מדבר על משהו ש... לא יודע, אם הזכרתי את זה פה, אבל לפני שבועיים, עכשיו תלמדתי איזה גוין, גוין בתיקונים, כן? בביאור שלו, תיקון איזויר, ופשוט טעות גסה, כן? כמו הטעות של המהר"ל עם איתוי אימוי, בסדר? טעות כזאת, משהו, הגוין, פסוק מפורש, פספס. אני לא אכנס כעת, אבל... בתיקון החמישה וחמישה, תיקון נ"ה, בתיקון איזויר. הוא עושה שם, וממש בונה על זה, פשוט טעות. אין, חיפשתי בכתבי יד עתיקים, קיצור, טעות של הגוין. עכשיו, רגע, טוב, במקרה הזה אני לא, הגוין, הערך שלו ירד בעיניי במשהו? כלום. בסדר? קורה, המהר"ל טעה והגוין טעה, וזה עלול לקרות דברים כאלה והכל. אבל רגע, אני עכשיו, לא, אם הגוין אמר את זה, והגוין מאוד מאוד נערץ, בסדר? הגוין אמר את זה, אז זהו, אז הוא צודק, אז מה, אני אשנה את לשון הפסוק בישעיהו בגלל זה? בגלל שהגוין ציטט אותו לא נכון, ועוד בנה על זה, על הציטוט הלא נכון הזה. בסדר, אז כנראה שבדפוס שלפניו היה טעות, והוא נגרר אחרי הטעות הזאת בלי לזכור שבפסוק כתוב אחרת, ובנה על זה בניין, בסדר? על ההבנה הלא נכונה הזאת. עוד פעם, זה מוזר לי, ואני לא יודע איך להסביר את זה, ואיך יכול להיות שהגוין יפספס כזה דבר, בסדר? מכירים את האיתו אימוי של המהר"ל, נכון? לא מכירים את זה? טוב, יש הפשטה של המהר"ל. יש מקום אחד במהר"ל שהוא מצטט מהלך שלם, שהוא מדבר על, בדרך חיים, על אובס, על... על הלכו איתוי ואימוי, שיש לך אצל בולוק, נכון? בלעם הולכים שתי נעריו, ואצל אברהם אבינו הולכים שתי נעריו. אז פעם אחת כתוב איתו, פעם אחת כתוב אימו. ובא המהר"ל ובונה מהלך שלם, שאצלו הם היו בשוויון גמור, ואצל השני הם לא באמת היו דומים לו. ולכן איתוי ואימוי, והוא פשוט הפוך לגמרי מאיך שכתוב בפסוקים. ברור לגמרי שהמהר"ל עבד עם הזיכרון, ולא בדק את הפסוקים בפנים, לפני שהוא כתב את זה. עכשיו, זה לא משהו שאתה יכול להגיד טעות דפוס. כי זה ממש מהלך שלם שבנוי. עכשיו, מהר"ל טועה בדבר כזה, זה הזוי, כן? ממש, אין לזה סבורה בכלל. אבל איך אומרים, נראה לי שהקוצקר אמר פעם, שמשמיים זימנו למהר"ל את הטעות הזאת, כי באמת שגם המהר"ל היה בשר ודם. גם הוא יכול לטעות. עכשיו, איך אנחנו מתייחסים לטעות כזאת? יש טעויות, אתה יודע, בסבורה, שאתה אומר, תשמע, לא לגמרי הבנתי. בוא, בסופו של דבר, כן. האם זה מוריד הערך שלו? לא. אבל האם כל דבר אני אמור לקבל כי הוא אמר? גם לא. זאת אומרת, הבאתי דוגמה שהיא קלה, כן? בסופו של דבר אף אחד לא הולך לשנות פסוק בישעיהו בגלל טעות בגוין, ואף אחד לא הולך לשנות את, כן, פסוק בתורה בגלל טעות של המהר"ל. זה ברור לנו שזה טעות. אבל גם בסבורה, בסופו של דבר, בני אנוש יכול לחול בהם הטעות. באפר רגליהם, בענווה גדולה, אבל בסופו של דבר אתה מחויב לזה. עוד פעם, עד כמה שהאדם הוא גודל. בוא נראה איך שרב חיים ולוז'נה מסביר, רבי שוטה בצמא את דבריהם. אומר, לא כצמא את דבריהם, אלא בצמא. אומר, כי תמיד כחף הדמיון, אומר, דמיון הוא לא שווה ממש. אומר חז"ל למשל אומרים בתיינית דף חוף עמוד א', הייתה כאלמנה, אבל לא אלמנה ממש. אומר לכן, בצמה, שיהיה כשותה מים מלוכים. כל אשר ישתה יותר יוסיף צמא יותר. אומר, הצורה של לימוד תורה זה להיות כמה שאתה לומד יותר, אתה צמא יותר. כן, התורה כמו שכתוב, כי תבוא חוכמה בליבך ואין דעת לנפשך ידעם. כי כל מה שילמוד יותר יתאווה וינעם לו לדעת תורת אלוקיו, וזהו אומרו בצמא, רצה לומר שותה ועדיין צמא. זאת אומרת, כמה שהאדם יודע שעדיין יעורר בליבו רצון לדעת יותר ויותר, ואומר, יהי ביתך בדבעת לחכמים, עוד פשט הוא אומר, גם אם אתה לא מבין לבד, כמו נכנס לחנותו של בסם שקולט את הריח, אז אותו דבר, גם אם אתה לא מבין, תסתובב במקומות שמדברים בלימוד, גם אם למעשה אתה לא מבין את כל מה שהם אומרים. כי מה שאתה קולט, יוסיף לך הרבה בחיים. יוסיף לך הרבה בגשמק בלימוד, אחר כך אתה תקלוט, זה קורה גם בלימוד כפשוטות, כן? לפעמים אתה לומד סוגיה, אתה לא לגמרי מבין את הסוגיה הזאת, ויש בזה תועלת. כי אחר כך אתה פוגש את המושגים, הם כבר לא זרים לחלוטין. ויש מעלה בלשמוע שיעור או בלשיות בדבר, עוד פעם, לא לחפש דברים שהם רק אי-הבנה, אבל אם אתה קורא שאתה שומע דבר בלי הבנה, בכל זאת תקשיב לזה, המושגים שתקלוט יוסיפו לך. אומר, ואינך מתאבק, ואף אם אינך מבין, ואינך מתאבק אך באפר רגליהם, אין לך באמת הדבר בעצמו, אלא רק את אפר הרגליים שלהם, אם כל זה תהיה שוטה בתאווה עצומה כצמא את דבריהם, כי בסופו של דבר זה יבוא לך לתועלת. טוב, זה המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות האלה, יוסי בן יועזר איש צרדה, וכמו שהוא מעמיד להיות בית ועד לחכמים, הבית שלך יהיה מקום שבו מתכנסים לך, בית הוא לא מושג, כן, המהר"ל בדרך חיים אומר, בית הוא לא מושג, הוא לא, בית לא יודע תורה. אבל תדאג שהכלי יקבל תורה, מאוד קרוב לפשט השני של רב חיים ולוז'ינר, אתן לגוף שלך שיהיה בו איחסון של תורה. תדע לחזור דברים בלימוד גם אם אתה לא לגמרי מבין אותם. תדע ידע תורני גם אם אתה לא מבין את כולו לעומק באמת כמו שצריך. או כמו אולי במילים פשוטות יותר, יש עניין ללמוד מנחס חינוך, שאתה עובר על סוגיות בלי שאתה באמת למדת את הסוגיה בפנים. אני זוכר שכשהחברים שלמדו מחס חינוך, אני לא התחברתי לרעיון. כי מה, איך אתה עכשיו נכנס לסוגיה של השתחבר בעביד אזור, אם צריך כבון או לא, מחליק ישרשי ורמב״ם בכזה שלוש שורות. בוא, אתה רוצה ללמוד את הסוגיה הזאת? קדימה, בוא נפתח את הגמרא, נתחיל ללמוד את הסוגיה מבפנים, ללמוד את הרשי בפנים, את הרמב״ם בפנים. לעבור על סוגיות ככה בערך במושגים, זה, אני לא כל כך אהבתי את זה, אבל כן יש בזה עניין, כי אתה רואה בסופו של דבר, יש אנשים שאיך אפשר להיות המתחוכם בקלות? יודעים, מחס חינוך. ואז כל סוגיה שאתה מדבר, כן, זה המחלוקת ישרשי ורמב״ם, זה פה, אתה חי פחות או יותר בסוגיות של המון המון נושאים. ויש בזה תועלת גם אם לא באמת הבנת עכשיו את כל היסודות של הסוגיה. כי זה נותן לך קניין. זה ביתך, בית ועד לחכמים. החכמים מתוועדים שם. אתה באמת תהיה בכל עניין שהחכמים מתוועדו לדון עכשיו על הסוגיה הזאת? לא, אתה לא תהיה בסוגיה, אבל אתה תקלוט משהו. והקליטה הזאת היא שווה. ומתאבק באפר רגליהם, עוד פעם, בענווה, אבל, כמו שרב חיים ולוז'ינר אמר, לריב איתם, או לשמש אותם בשביל לזכות לקבל מהם. עוד פעם, תלוי, אולי נראה לי הגדרה של רב שמעון היא הגדרה טובה, תלוי באיזה שלב אתה בלימוד שלך, ותלוי מי האומר. כן, אם זה ראשונים או אחרונים, ולפי איזה רמה, ואישו יישא בצומת דבריהם. שבוכו יעזור, שנזכה באמת לקבל תורה כמו שצריך.